כל חי אונליין 93fm.co.il.
חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה התייחס לפגישת ראשי הסיעות החרדיות עם ראש הממשלה נתניהו בנושא השבת שהתקיימה היום. בריאיון למהדורה המרכזית בכל חי הבהיר הערב חבר הכנסת גפני כי לא תהיה כל פשרה על הצורך בעיגון שמירת השבת בחקיקה, ולדבריו ניתן לעשות זאת בכנסת בלי לפגוע בסמכות בגץ. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי בשבוע הבא צפויה ועדת שרים לחקיקה לדון בהצעת חוק לחיזוק שמירת השבת שמקדם חבר הכנסת זוהר מהליכוד בשיתוף עם חברי כנסת מכולנו ומיש עתיד, ואולם ש"ס הביע התנגדות ליוזמה זו כיוון שהיא כוללת פשרות בנושא תחבורה ציבורית ופתיחת מקומות ציבוריים בשבת, ושל כך אין לקבלה. מוטלה השביתה שתוכננה להתחיל ביום ראשון הקרוב בכל מעונות רשת ויצו ברחבי הארץ. זאת בעקבות החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להורות להנהלת ויצו לשלם לאלתר את כל תוספת השכר המגיעה לעובדי רשת המעונות כמחויב בהסכם שעליו חתמו בעבר משרדי הרווחה והאוצר. כאמור, בתגובה החליטו נציגי העובדים לבטל את השביתה המתוכננת, וזאת בתנאי שוויצו תבצע בהקדם את חלקה בהסכם. בית הנבחרים האמריקני אישר את ביטול רובה של תוכנית הבריאות שיזם נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה, ברוב של 217 תומכים בביטול לעומת 213 מתנגדים. מדובר בהישג משמעותי לנשיא טראמפ שהתחייב כבר במסע הבחירות שלו לבטל את רפורמת הבריאות של אובמה המכונה אובמה קר, ולאשר תוכנית בריאות חלופית שתגובש על ידי ממשלו החדש. עם זאת, ביטולה של תוכנית הבריאות של אובמה בפועל מצריך את אישור הסנאט. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. ארצות הברית אישרה את החרפת העיצומים הכלכליים שהוטלו על קוריאה הצפונית באמצעות הגבלת קשרי הסחר הימי עמה ומניעת התקשרות עסקית בין המערב לפיונגיאנג. הגברת הלחץ הכלכלי על צפון קוריאה בשל המשך תוכניתה הגרעינית אושרה בבית הנבחרים האמריקני ברוב קולות של 419 תומכים לעומת נמנע אחד. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אי שביעות רצון מהסכם בין נציגי טורקיה, רוסיה ואיראן להקמת אזורים בטוחים מלחימה בסוריה. זאת לטענת ממשל טראמפ בשל הגדרתה של איראן ערבה למימוש ההסכם, ועמדת ארצות הברית לפיה ההתערבות האיראנית בסוריה תרמה לאלימות במקום להפסיקה. התחזית הלילה ומחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת צפויה עלייה במידות החום, ובראשון צפויה התחממות נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול, ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות אחת מיועדות.
ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, שעה שנייה, והשעה הזו מוקדשת לכם, ואנחנו נעבור למאזין הראשון שנמצא על הקו. שלום וערב טוב, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
כן, בבקשה.
שלום, רב אברום, רציתי לשאול שאלה כזו. לפני כמה ימים, בעקבות איזושהי הבטחה של רעייתי, שהבטיחה לבת שלנו שאם היא תביא 100 בציון, היא תקבל פרס. עכשיו, מראש אני שמעתי את זה למפרע, אני אמרתי לה שזה טעות להגיד לה שאם היא תקבל 100, כאילו שתשאף תמיד לה מצוינות הכי גבוהה, אלא להגיד לה ככל שהציון יהיה טוב ונתגמל אותך בהתאם. אבל לא משנה, זה מה שהיה. הבת שלי, שיש לציין שהיא בכיתה א', סך הכל בגיל 7, היא חזרה עם איזה מבחן מסוים מבית הספר, והיא הלכה, הגיעה הביתה, היא הלכה לחדר, היא ציירה על הציון שלה, היא קיבלה ציון של 86, היא ציירה כזה עם לורד עם לב כזה על הציון שלו יראו, והיא כתבה 100. עכשיו, היא כתבה בלורד עם 100 מעולה, ככה היא כתבה. וזה כאילו ככה סוג של איזושהי קומבינה שהיא עשתה. עכשיו, כמובן שאנחנו שמנו לב לזה, אשתי שמה לב לזה מיד, שהיא ראתה את סוג של הכתב היד, היא ראתה גם את הציון המקורי של 86, שהוא גם הוא גבוה יחסית. ומאוד היא שאלה אותי מה, אני לא הייתי בבית אז והכל, לא יכולתי להגיב מיד, אבל באמת גם אני לא ידעתי איך להגיב לכזה סוג של שקר. מצד אחד, אני יודע כמובן שהיא רצתה את הפרס, אבל מצד שני זה כאילו סוג של שקר שקשה להתמודד איתו.
כן, אני אענה לך, אבל אני רק רוצה שתהיה מודע, בזמן שאני אענה, אנחנו ננמיך אותך טיפה מפני שיש הרבה רעשי רקע לטובת המאזינים, כך שתשתדל לא להיכנס בתוך דבריי פשוט מפני שאתה לא תשמע כל כך, וכשאני אסיים את התשובה אז נחזיר אותך טיפה חזרה ותוכל להגיב. תראה, אם תשים לב, אולי רק בגלל שאתה בתוך הסיפור ואתה נוגע בדבר מבחינה רגשית, אתה בעצם לא רואה, אתה בעצם נתת כאן גם את השאלה וגם את התשובה. ממש כך. נתת את ההנחה הראשונה שבה אתם אומרים לילדה, תשמעי. האמא אומרת, אם תוציא 100, תקבלי פרס. מאוד טבעי שהילדה תרצה להוציא 100. אתה באת עם עצה אחרת, שהיא, אני רואה אותה בדיוק כשווה לעצה של האמא. אמרת, לא, אנחנו נתגמל כפי הציון. הצד השווה שבהם, שמה שחשוב הוא הציון. זה נכון שאני רוצה שהילדה תלמד טוב, זה נכון שאני רוצה שהיא תוציא ציונים טובים, כי אולי זה מעיד על רמת ההבנה שלה, לא בטוח, אבל אולי זה מעיד. אבל זה שאנחנו דורשים מהילד להגיע לציון, או הציון תופס אצלנו מקום, או אנחנו, אפילו אם אצלנו באופן אישי הוא לא תופס מקום, אבל אנחנו כלפי הילד, עובדה שאנחנו מתגמלים על זה, או מתגמלים בהתאם לציון, או רק אם הוא 100, לא משנה. אנחנו בעצם מכניסים את הילדה ללחץ מאוד מאוד גדול. הלחץ מתבטא בשני מישורים. וטוב שאתה אומר לי שהילדה רק בכיתה א', מפני שעדיין קל ואפשר מהר מאוד לתקן את הנזק שכבר נגרם. בשני מישורים הוא מתבטא הנזק. מישור ראשון, והוא פחות חמור, זה שהילדה מאוד רוצה את הפרס. וממילא הגיע לתוצאה הזו, ברור שהיא תיכנס לחדר ותשנה את זה למאה, כי היא מבחינתה מאוד התאמצה ללמוד. מאוד השתדלה במבחן, היא רוצה את המאה, היא לא עמדה בניסיון ונכנסה לחדר ושינתה את זה. אבל זה שהגיע למעשה הזה, זה תוצאה ברורה לזה שאנחנו מתנים את הפרס בציון או מעניקים אותו בגלל ציון. זו טעות שהיא קודם כל פרקטית היא לא נכונה, הנה התוצאה, וזה לא תוצאה יחידה, הרבה ילדים עושים את זה, לא תמיד תופסים אותם, ברוך השם. זה מישור שהוא פחות חמור. המישור היותר חמור, והוא הנזק החינוכי העיקרי, זה שהילד עם הזמן, אמרתי כאן עוד אפשר לתקן, זה קל מאוד, אבל אם היה ככה כמה שנים, אז הילד מתחיל לתפוס את כל המעמד שלו, וכל האיכות שלו נמדדת אך ורק דרך החור הזה שנקרא ציונים. זה בעצם המשקף שבו רואים אותי. רואים אותי דרכו, דרך הציון. כשאנחנו מדרבנים לציונים, הילד נכנס ללחץ אטומי, לא תמיד זה נראה בעיניים, הרבה פעמים כן, אבל לא תמיד. הילד נכנס ללחץ להצליח, כי הוא מרגיש שכל המעמד שלו תלוי בציון. זה הופך להיות משהו עמוק, בהרבה מקרים אפילו אובססיבי, ואז מתחילה חרדת מבחנים, מה שנקרא חרדת מבחנים. ועוד נזק פרקטי, שהילד כל כך רוצה להצליח, שזה עצמו מונע ממנו בשעת המבחן להיות מרוכז בשאלות ולענות התשובות הנכונות, אף על פי שהוא יודע את התשובות. מפני שהוא נמצא בלחץ הזה להצליח, או בלחץ שהוא רוצה את הפרס ולכן הוא צריך להצליח, לא משנה ממה זה נובע. הראש שלו בציון, הוא לא פנוי להתבונן בשאלה. ואחד התופעות הכי מצויות, שהילדה באה עם המבחן ואומרת, וואי, אבל אני ידעתי את זה, אבל אני ידעתי, למה לא כתבתי? ברור למה לא כתבת, מפני שהיית בלחץ והיית עסוקה בלהצליח, כך שלא לא שמת לב לפרטים בדרך, ולכן גם זה מכשיל את המבחן עצמו.
אבל זה באמת, זה באמת, נושא הזה, איך לא, מה לא לעשות. השאלה היא, מה שהטרידה אותי קצת יותר, זה הבנתי שזה היה טעות לתגמל לפי ציון וכו', ולהדיר את הציון ולא את ההשקעה והדרך. השאלה היא, שלי אחרת, מה התגובה שנותנים במצב כזה שהילד שיקר, כביכול, בסופו של דבר הילדה שיקרה. מה התגובה שלי צריכה להיות? האם במצב כזה באמת, כמו שאתה אומר, בגלל שהציון וכו', אז לא להגיב בחומרה וזה, או כי שקר נורא נורא מפריע לי, זה דבר שהוא אצלי בחומרה הכי למעלה, כביכול. שאלה היא התגובה, איך להגיב לילדה על כזה דבר.
אני רוצה לשאול אותך שאלה כדי לענות לך, האם אתה משוכנע ב-100% שלפי ההיכרות שלך עם הילדה, שכשהיא הלכה ושינתה את הציון, היא הייתה סבורה, זאת אומרת יש כאן שתי אפשרויות, אפשרות אחת שהיא סבורה שנעשה לה עוול, היא ענתה את התשובות הנכונות, זה קורה הרבה. ילד משוכנע ב-100% שהוא ענה נכון ונעשה כלפיו עוול, לא משנה אם זה טעות או לא טעות, הילד משוכנע בכך שהמורה עשתה כלפיה עוול, ולכן היא הלכה ותקנה את הציון, כי היא משוכנעת ב-100% שמגיע לה. אם אתה אפילו חושש לצד כזה, אין עניין להגיב, אנחנו לא מגדירים את זה כשקר, עיין ערך התוכנית שלפני שבועיים, תוכל למצוא אותה באתר של כל חי, דיברנו על זה בהרחבה. אבל, אם אתה מודע, ואתה בטוח ב-100%, שבזמן שהילדה שינתה את הציון, היא הייתה מודעת שהוא לא מגיע לה, היא הייתה מודעת שהיא לא התאמצה מספיק, אם הייתה מתאמצת קצת יותר, הייתה מצליחה, היא יודעת שהיא אשמה, היא משוכנעת בכל, אבל קשה לה לוותר על הפרס, אז התגובה צריכה להיות בסגנון שאיננו פוגע בדימוי העצמי. סגנון שאומר, ביתי היקרה, את שיקרת, את ילדה נאמנה ואני מאמין בך ואני סומך עלייך בכל, ודווקא בגלל זה אני לא מוכן לקבל ממך כזו התנהגות, הכזבת אותי, חבל לי שזה היה כך. אני מאמין שזה משהו חד פעמי ושלא תיפלי בו יותר. אבל אני אומר לך, חזור והדגש, נפה בשבע נפות את העניין הזה, האם אתה משוכנע ב-100% שהילדה יודעת, מרגישה שהאשמה היא באה, היא לא התאמצה מספיק, היא אכלה, כי אם הילדה משוכנעת שהתאמצתי, ניסיתי, מה, אז מה אם שכחתי, למה המורה ככה לא התחשבה וכולי, והיא בתוך תוכה מרגישה שהמאה הם לא שקר, זה מוצדק, כי בינינו אין הבדל גדול בין 80 ממשהו ל-100, לפעמים זה על דקויות מורידים. אז, אז להאשים אותה בשקר ולתת לה הערה כזו, כשכל מהוויה היה בסך הכל התאמצתי, למה אני צריכה כל כך לסבול, זה יהיה עוול שלפעמים יהיה קשה מאוד מאוד למחוק אותו, לא יודע, אם הייתי פוסק הלכות, הייתי כותב בצד בעיפרון, שב ואל תעשה עדיף.
ישר כוח גדול הרב, רציתי לשאול שאלה ממש קטנה, הרב דיבר בשעה הראשונה על עניין העונשים, יותר מה לא להניש, פחות, הרי יש מצבים שכן צריך להניש, אני מדבר עכשיו בחינוך ילדים, לא כמורה.
נכון, נכון, סליחה שאני נכנס לתוך דבריך, רק בגלל לחץ של מאזינים נוספים, בהחלט אתה צודק, אבל ראוי לאחד לזה תוכנית, אני ארשום לי את זה בלי נדר, ראוי לאחד לדבר הזה תוכנית, זה משהו שאם אני אענה לך תשובה קצרה, תצא יותר מבולבל ממה שנכנסת, וזה יהיה חבל, אבל בגדול, עונשים בטח שלא יינתנו על דרישות קבועות, דהיינו דרישות משמעת, דרישות שאני דורש מהילד התנהגות קבועה לאורך זמן, על דבר כזה לא ניתן עונשים, כרגע קבל את זה כהוראה, בעזרת השם עוד נרחיב בעניין הזה, נאחד לו בלי נדר תוכנית.
יישר כוח גדול מאוד, אנחנו מאוד נהנים מהתוכניות של הרב, יישר כוח, תודה.
תודה רבה, תודה, תודה, נעבור לעוד מאזינה, אני חושב שנמצאת על הקו, שלום וערב טוב.
כן, ערב טוב.
כן, בבקשה.
כן, מדובר בילד עם הפרעות קשב וריכוז היפראקטיביות, בן כמעט 9, שהוא לוקח ריטלין, הכל בסדר, הכל מתנהל בסדר, אבל ברגע שהוא בלי ריטלין, או שההשפעה נגמרת, אז שהוא עם אחותו, אז כל הזמן הוא ככה מחפש לגעת בה. כל הזמן הוא ככה מחפש את זה. השאלה באמת, למה זה קורה, או שצריך להתייחס לזה, או לא.
טוב, האמת היא שאני לא יודע אם 100% אני מבין את כוונתך, ואם כוונתך היא למשהו שלא כל כך נוח לעלות בשידור, אז כל הנושאים בתחום הזה, שלא כל כך ניתן להעלות אותו לשידור, בגילאים מאוד מאוד צעירים, זה בכלל, בכלל, בכלל לא כמו שאנחנו המבוגרים תופסים את הדבר. אני אסביר על, כדרכנו על הדרך התורנית. חז"ל אמרו, כל הפוסל, במומו הוא פוסל. מסבירים את זה הרבה מאוד מבעלי המוסר, אפשר למצוא איזה מקורות תורניים בלי סוף. אחד המסבירים הבהירים שאני ראיתי זה ברב דסלר. מה זה כל הפוסל במומו הוא פוסל? נניח שאני מסתכל על פלוני, ואני רואה שהוא הקים ארגון של חסד. הוא עובר לידינו ואני אומר לחבר, זה עבדך, זה הכל אינטרס אישי, אתה יודע כמה הוא מכניס לכיס? אתה יודע כמה עמלות הוא לוקח על התרומות שהוא כאילו דואג לאנשים? ברגע שאמרתי את המשפט הזה, זיהיתי באדם, לפחות לפי דעתי, זיהיתי בו חיסרון. איך אתה מזהה חיסרון? כיוון שהחיסרון הזה נמצא בך. זאת אומרת, בך חסר ישרות, יושר לבב. אתה מודע לזה שאתה בעצמך, פה ושם גובה כל מיני עמלות לא חוקיות וכדומה. ברגע שחיסרון נמצא בי, הוא בעצם מעניק לי את היכולת לזהות אותו באחרים. אבל אם משהו לא קיים בעולמי, פשוט לא קיים, אני לא יכול לזהות אותו באחרים. נניח שיש אדם שלא קיים בו מידת הכעס. לא שיש כזה דבר, אבל נניח, נברא הבריאה מיוחדת בלי מידת הכעס. אין לו את זה פשוט, זה לא קיים, הוא לא יודע. הוא רק יודע איך נראית צורתו החיצונית של הכועס. אבל הוא לא יודע מה זה. האם הוא יכול לחשוד באדם שהוא כעסן? גם אם הוא אומר, הנה פלוני כעסן, זה בגלל שאתה רק רואה את התנועות החיצוניות שלו, אבל אתה לא יודע מה התחושה, כי אתה נולדת בלי זה. ילד קטן נולד בלי זה. הוא לא מבין דברים. יש דברים שהם מגיעים רק עם הגיל. הוא לא מבין. אנחנו בבחינה החיצונית רואים, אדם עושה מעשה, לא צנוע, או לא בסדר וכו'. זה העיניים החיצוניות שלנו, אנחנו מזהים חיסרון כי הוא קיים בנו. לא שזה נקרא חיסרון, פשוט התבגרנו. אבל אצל הילד זה לא קיים בעולמו. מה צריכה להיות דרך הטיפול? חיצונית לגמרי. דרישת משמעת, לגשת אליו ולומר לו ברחל ביתך הקטנה, את הדבר הזה והזה והזה שאתה עושה, אני לא מרשה בבית. למה? התשובה העתיקת היומין, ככה. זה הכללים שלי. וההתייחסות כשהילד כן עושה צריכה להיות כמו בדיוק, שאמרתי לו אל תיגע בטלפון שלי והוא נגע בטלפון. אל תיגע בעציץ החדש והוא נגע. בדיוק אותה התייחסות תהיה לדבר הזה. למה עשית? אני לא מרשה. להכיל משמעת בדרך הבריאה כמו שהיא צריכה להיות. זה מה שאני יכול לעמוד.
כן, אבל גם שהם נשארים, נאמר, בחדר לבד או משהו כזה, אז לפעמים אין לי שליטה על זה, לפעמים. זה משהו שלפעמים אני לא רואה. הם עושים ביחד ברכב גם, כאילו, כל הזמן הוא ככה מחפש את זה. שאלה, איך באמת פותרים את זה? מה הפתרון פה? כל הזמן להיות שוטרת, כל הזמן לשמור עליו?
לא, ממש לא. את צריכה ללמוד את נושא המשמעת, הוא נושא ארוך ורחב, יש אותו בקורסים שלנו או באתר, אפשר איכשהו ללקט קצת חומר בעניין הזה. צריך ללמוד איך להכיל משמעת. הבעיה שאת מציגה היא בעיה ששייכת לתחום המשמעת, למעט, כוכבית קטנה. אם מדובר בסיפור שבו ילד עבר איזושהי טראומה מסוימת שקשורה לתחום, פה זה כבר עניין אחר. אבל באופן כללי, 99% מהמקרים, רוב מוחץ של המקרים, שאין את הבעיה הזו, אז אין בכלל מה להכיל על זה את ההגדרות שאנחנו מבינים, אלא כמו שהצגתי בהתחלה, אולי זה חלקי, אולי זה המקסימום שאני יכול לתת בתוכנית, אני תמיד נותן בסוף התוכנית את הטלפון האישי שלי, ניתן להתקשר בדרך כלל כל ערב בין 10 ל-12, כבר אגב העניין הזה נזכיר את הטלפון, ניתן להתקשר רק בלילות בין 10 ל-12, אני משתדל בלי התחייבות לענות בשעות הללו, הטלפון הוא 058-405-2000. תודה רבה מאזינה יקרה שעלית לשידור. נעבור, נספיק עוד מאזין אחד, אולי רק את השאלה, איך יקרה הרבה זמן על הקו. ערב טוב למאזין או מאזינה שהיה על הקו.
ערב טוב, שלום.
כן, בבקשה.
שלום?
כן, כן, שומעים אותך, כן, בבקשה.
כן, יש לי שאלה מאוד מאוד חשובה. יש לי בן 3.5, שכבר מגיל 2.5, הוא מפתח פחד, כלומר כל הזמן מפחד מפחד. הוא שומע איזה רעש ממקדחה, נצמד אלינו, מפחד פחד מוות. אנחנו עושים אותו לישון, במיטה שלו, שזה ממש צמוד למיטה של, למיטה של החדר שלנו, שזה סלון שמחובר לחדר שינה כזה. הוא מפחד, הוא קם בלילה בהיסטריה, תורח, כאילו יש לו משהו
שגם בגן
של הגננת תמיד...
הפחד הוא
מי... הפחד לא מוגדר. הוא מפחד, אנחנו מנסים, ניסינו כאילו הרבה פעמים, כבר ניסינו לקחת אותו לאיזה מישהו, לשאול אותו, ממה אתה מפחד? מה אתה, מה כאילו... ואנחנו לא מצליחים לשים אצבע על ממה הוא מפחד, וזה נורא כאילו, הוא כל כך קטן שאנחנו גם אי אפשר לתקשר איתו יותר מדי על פחד או משהו כזה, כאילו מאיפה, בגיל כזה קטן הוא מצליח כבר לפחד מכל כך עמוק כאילו.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שכל מי שהאזין אולי לשתיים שלוש תוכניות ברצף יודע שתמיד אני שואל את השאלה הזו, מה המצב המשמעת של הילד?
מה עצר המשמעת? הוא בן בכור, הוא מפונק מאוד, ואנחנו די נותנים לו חופש, אנחנו מנסים, אתה יודע, תמיד בן בכור זה הניסיונות, כאילו תמיד מנסים ללכת אחורה קדימה, לתת משמעת לזה, אנחנו נותנים, כלומר אנחנו מתקפלים אליו בסופו של יום, שהוא בוכה, אנחנו שמים אותו לישון, אני שם אותו לישון איתי במיטה, ושהוא מפחד אז אני כן נותן לו להיות, כאילו לחפור לנו להיות לידינו כל הזמן ולהרים אותו, ואנחנו כן מתקפלים לזה.
טוב, שנינו מבינים שכבר ענית את התשובה, לכן מה שנעשה, אנחנו נצא להפסקה, הם פשוט דוחקים בי, אני חייב, זה לא אני קובע, אנחנו נצא להפסקת פרסום ברשותך אם תוכל להישאר איתנו, ומיד אחרי הפרסומות ניתן לך את התשובה שהיא קשורה בקשר ישיר לחסר במשמעת או לפינוק או לבן ראשון, תופעה מאוד מצויה. מיד מיד אנחנו נהיה איתך ונענה את התשובה, בבקשה.
שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
תשמע! אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי. המשרד לשוויון חברתי גאה להציג נופש כשר למאדרין בירושלים, מכף עד כף ב' באייר תשע"ז, לאזרחים ותיקים ולאזרחיות ותיקות. 3 ימים בבית מלון בחשרות מעודרת ומיוחדת עבור אורחי האירוע, סיור בעיר, פעילויות והרצאות. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840. שלישי בשלייקס פלוס, הפלוס של השבוע.
שבת לג בעומר במלון בלי טבריה, 30 דקות ממירון, בהשתתפות הרב אבנר קבס, אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, תוכנית בהשתתפות אומני ושדרני רדיו קול חי. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555, 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך.
בעוד כמה ימים זה קורה, במקום הכי קרוב, במקום הכי מסוגל לישועה, בשעה הכי מסוגלת, ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בפתח מערת רשבי הקדוש במירון, רבני ומקובלי ישיבת המקובלים של רבי שמעון בר יוחאי יזכירו את שמכם ושמות יקיריכם. אם אתם זקוקים לישועה, להצלחה, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה, לנחת מהילדים ולרפואה שלמה, זה הזמן שלכם להתקשר ולהירשם לתיקון הנר הקדוש בפתח המערה ביום ל"ג בעומר. 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18.
עכשיו איתכם ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ולמאזין שנמצא איתנו על הקו, ערב טוב. כן, אז אתה שאלת אותנו שאלה לפני הפסקת הפרסומות, ותודה רבה שהמתנת איתנו, וגם סליחה על העיכוב, בעניין הזה של איך ילד שסובל מהרבה מאוד חרדות, הסברנו שזה קשור לנושא משמעת, הצגת שזה בן בכור, ואתה יודע ככה, איך הגדרת את זה, עושים את הניסיונות, ואני רוצה להסביר את הקשר בין הדברים, אבל לפני שאני עונה, אני רוצה גם להקריא פאקס, שהוא בדיוק בדיוק אותה תשובה שאני עונה לך, ויש כאן ממש בקשה מאוד גדולה להתייחס אליו, אז אני אתייחס ממש בזריזות. ראשית, תודה על ההרצאות וכו' וכו'. ברצוני לשאול בנוגע לביתנו הבכורה בת שבע, כישרונית, יודעת הכל, אבל מאוד לא ממושמעת ולא מקשיבה להורים. אפשר לומר לה אפילו 20 פעם ללכת לאמבטיה או לישון, או לפתוח את הדלת וכו'. היא אפילו לא מסתכלת לכיוון ההורים, מתחצפת, כל דבר שאומרים יש לה תשובה חצופה. אנו מבקשים מאוד אם אפשר להתייחס לזה. אנו מאזינים לתוכנית של הרב כל שבוע, והלוואי ונשמע עכשיו את התשובה. אז היות וזו אותה תשובה, כמעט, אני הקראתי את הפקס הזה. תראה.
למרות שהם, לא הזכירו את העניין של פחד בכלל.
נכון, אבל... נכון, אתה צודק, אבל כשאני אין את התשובה, אז תראה את החיבור. עכשיו אני עונה לך. בעצם יש כאן נושא של חרדה. ממה נובעת חרדה אצל ילד? אצל כל אדם, לא רק אצל ילד. חרדה היא בעצם סוג של אי-וודאות. אי-וודאות מכניס את האדם לחרדה, כדוגמה. לא עלינו ולא עליכם אדם שמחכה לתוצאות של בדיקה מאוד מאוד קריטית, בדיקה גופנית. רמת החרדה שלו היא הרבה יותר גבוהה מאדם אחר לא עלינו שחלה באותו עניין, ונניח הוא כבר חודש חולה. למה? מפני שכאן יש סוג של ודאות. אוקיי, יודעים ממה מתמודדים, יודעים מה הבעיה, יודעים מה הכלים, מתפללים על זה, ובעזרת השם גם בכוח האמונה והכיווי מצליחים ויוצאים מזה. בחלק של האי-וודאות יש, לא סתם חז"ל אמרו, אין שמחה כי התרת הספקות. אי-וודאות מייצר חרדה. זה, איך אומרים, בהנחה גסה, בלי להסביר הרבה בפנים. כשילד גדל, ילד קטן, אין לו, אנחנו קוראים לזה אישיות אינדיבידואלית. מה הכוונה? כל אדם יש לו אישיות אינדיבידואלית. אני יודע מה אני, מה העולם שלי, מה הרקע שלי. יש חברה, יש משפחה, יש מקום עבודה, מקום לימודים. יש את האני, ויש את מה שמחוץ לי, שאני מדי פעם בא איתו במגע. אצל הילד אין את האני שלי, כאילו יש לי אישיות, אני, יוסי, אני כך וכך, אני יודע על עצמי כך וכך, אני מרגיש כך וכך, ויש את ההורים, לפעמים מעצבנים, יש את האחים, האחיות, יש את החברה, זה לא עובד ככה. הילד הוא חלק מקולקטיב, חלק ממערכת שנקראת משפחה, בעיקר בעיקר ההורים. הדבר שכל אדם צריך בחיים, זה יסוד איתן להישען עליו. מה שקורה אצל ילד, שאיננו, נקרא לזה שההורים אינם יודעים את הדרך, או אינם מצליחים למשמע אותו, מה שקורה לו זה באותו רגע נדמה שהוא נהנה. נניח, אומרים לו, לא, אתה לא נוגע בזה. הוא מתחנן, מבקש, הוא צורח ומשתולל, ובסוף אומרים לו, טוב, רק הפעם חד פעמי. וכל פעם הוא מרגיש כאילו הוא מצליח, נקרא לזה, להתגבר על ההורים. או אפילו הוא לא מצליח להתגבר על ההורים, אבל הוא מצליח להוציא אותם משלוותם. כך לדוגמה, סתם איזה ערב, נעים, אמא במטבח, אבא קורא ספר. הילד הזה מודע, באופן בלתי מודע, לעובדה הזו, שעכשיו הוא יכול להפוך את כל המצב רוח בבית. הוא יעשה איזה שטות, ויצעקו עליו, והוא יתמרד, והוא יגיד לא וכן, ויתפנק ולכאן ולשם, ופתאום אמא תהיה כבר עצבנית, ולקוח לדבר עם אף אחד, ואבא יהיה עובד עצות, או, זה לא משנה אם הוא השיג בסוף את מה שהוא רצה או לא. שורה תחתונה, הילד מרגיש, אני שולט על ההורים. אני שולט על מצב הרוח בבית. אני יכול ללחוץ על כפתור, ומצב הרוח ישתנה פה מקצה לקצה. התחושה הזו, היא מפחידה את הילד. בהרצאות לציבור אנחנו מדמים את זה לאיזשהו שלט. שאלתי פעם בציבור אם הייתי מציע לכם שלט מיוחד, שבו כל כפתור שאתה לוחץ שולט לך על האיברים הפנימיים בגוף. מה שאתה לוחץ אתה מסדר. ביטוח חיים לא תהיה חולה לעולם. מישהו רוצה להחזיק כזה שלט? עם מיליון כפתורים ששולט על כל המערכות בגוף, על כלי הדם, על זרימת הדם, על קצב פעימות הלב, על, על, על אופי פעילות המעיים, הכל. רק שוטה יבקש כזה שלט. למה? כי אם לילה אחד שכחת לכוון את הטיימר של פעימות הלב, או זה לא היה בדיוק מדויק, לא כיווננת את זה נכון, אתה לא קם בבוקר בשביל להמשיך. אם פעם אחת הזזת את רמת ההמוגלובין בדם בצורה דרסטית, אתה כבר יכול להיכנס לדיכאון. פתאום אתה שם לב שאתה אומר שיש דברים, שמע, אני מעדיף שזה יהיה בידיים שלו, שלא יהיה בידיים שלי. לא, אני לא רוצה לשלוט. מישהו רוצה שלט ששולט בכל הכוכבים? טעות קטנה, אם סוטים ממסלולם, אתה מפוצץ את כדור הארץ. אף אחד לא רוצה את זה. כשילד שולט במרכאות בהורים, לא רק אם הוא משיג את מה שהוא רוצה, גם אם הוא לא משיג. נניח שיש אבא מאוד חזק, מאוד תקיף, אבל כשילד מעצבן אותו, נותן לו סתירה, או צועק עליו. הילד מפנים, יש לי בידיים שלט גדול מאוד. כשאני לוחץ על כפתור, השלווה מופרת. ההורים משתגעים, יוצאים מדעתם. לא רוצה להחזיק כזה שלט.
אבל איך ילד בן 3.5, איך ילד בן 3.5 יש לו את השכל לעשות לומדס ולהגיד, אני שולט על ההורים, ואם אני שולט על ההורים, אין מי שיגן עליי, ואם אני יכול לשנות מצב רוח, אני אמור לפחד כי אין מי שיגן עליי, יש לו את השכל לעשות את כל
החשבון
הזה?
שאלה יפה, ואני עונה לך, הלוואי שהיה לו את השכל לעשות את החשבון הזה, אז הבעיה הייתה הרבה פחות חמורה. אתה יודע מה הבעיה החמורה? שהוא מכניס, מה שאני הסברתי, כיוון שאנחנו לא יכולים להעביר בשידור אינטלקטואל, אלא אם כן אנחנו משתמשים במילים. אבל תמיד כשאתה מגדיר משהו במילים, אתה קצת מוריד כשאתה מנסה לומר תחושה במילים, אתה מפחית מעוצמת התחושה. הבעיה הגדולה היא בדיוק מה שהצגת. שאין לו את הלומדס, והוא לא יודע להגדיר את זה. מה יודע להגדיר? אולי הוא יודע איך לתקן. הוא לא יודע להגדיר, זה משהו שנכנס לו בהוויה, בתפיסה, באווירה, הוא לא יודע להגדיר את זה לעצמו. גם אם תשב ותדבר איתו, הוא לא יודע להגיד לך את זה, ולא רק בגיל הזה, גם לא בגיל 6, ולא ב-7, ולא ב-8. הוא יודע להגדיר את זה לפעמים בגיל 16 ו-17, אבל אז זה כבר מאוחר. דווקא בגלל שהוא לא ידע לעשות הלומדס, לכן זה נכנס הרבה יותר עמוק. הלוואי שהייתה באמצע המסננת של השכל, של הלוגיקה, היה הרבה פחות גרוע. תראה, אני אפנה אותך להרצאה, הרבה הרצאות שלי שעוסקות בנושא משמעת, שם אתה תקבל את זה בהרחבה, יש לי בקורס שאנחנו יודעים המוקלט, יש רק על הנושא של משמעת אולי 5 שעות, צריך להקדיש אותם פעם אחת בחיים, חוסכים המון 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 כאב ראש וטעויות כואבות, ובמקרה הזה גם חרדות, כי ברוב המקרים חרדה מופרזת אצל ילד, קשורה בקשר ישיר לנושא המשמעת. אם תסדרו את המשמעת אבל נכון, תראה שהבעיה נעלמת לגמרי. אני חוסך לך המון כסף לפסיכולוגים, המון כאב לב, ואני אומר לך את זה באחריות. תבדוק אותי, תעלה כאן לשידור, אחרי שעשית את זה נכון, ותספר לנו מה היו התוצאות.
ביי.
בסדר?
אוקיי. טוב, ממש תודה רבה,
תודה
כוח גדול.
בסדר גמור, תודה רבה, נעבור לעוד מאזין או מאזינה שעל הקו, שלום וערב טוב. כן, בבקשה. מאזין, מאזינה על הקו. טוב, בינתיים אנחנו נמשיך עם השאלות שהגיעו. הגיעה הערה מאוד מאוד מעניינת, אני מקריא אותה. זה מתייחס לשעה הראשונה שדיברנו על על כל מיני עונשים או דברים שאנחנו לוקחים בעצם מהעולם הפסיכולוגי הגוי, מגיירים אותם, וכאילו זה נהיה משהו ששייך לתלמוד תורה. אז הנה ההערה ששלחו לי לכאן. יש גם הרבה יועצים חינוכיים שגרמו לילדים להגיע לבית משוגעים. אני מאוד מעריכה את דבריך, אך בין השורות נשמע זלזול באנשי החינוך, ויש כאן בערך בין 17 ל-20 סימני קריאה. התאכזבתי. נכון, יש מה להעיר. מאוד קל להעיר הערות. אבל השטח קשה. נכון, מי שהשטח קשה לו, צריך לדעת שהוא צריך לחפש תחום אחר. זה שהשטח קשה, וזה שהתלמידים, שמעתי כל כך הרבה טענות, התלמידים של היום, וזה לא מה שהיה פעם. אם הייתי תלוש מאיזה עולם חיצוני, מגיע לפה, נוחת למיקרופון, וכל היום יושב רק מאחורי משרד ממוזג, הנה חינם, אני יכול לקבל את דברייך. אבל אני, לשמחתי הרבה, איש ששנים ארוכות, 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 עד היום, אבל שנים ארוכות שעסקתי בזה יותר לעומק. אם מדברים על שטח, אני חושב שלא היה סוג של שטח שלא בדקתי אותו ברמות הקרובות ביותר, החל מילדים קטנים ומלצאת עם ילדים לטיולים ולזון להם פעילויות, ועד לרמות הכי גבוהות ועד ניהולי מערכות הכי גבוהות ומורכבות. ואני אומר שמי שמרגיש, ושמעתי כל מיני מלמדים שמתבטאים ב... טוב, אנחנו עסוקים בבוץ, מתי נצא מהבוץ הזה והתלמיד הזה, ושמעתי ביטויים של נשמה שחורה וילד רע, והכל שמעתי והכל עשיתי. אני לא חושב, אני יכול לומר את זה, אני צריך אולי לשמוע את כל ההקלטות שלי, אבל אני חושב שאני יכול לומר בבירור, שאין דבר אחד כאן שאני מעביר, שלא או שעברתי את הדרך בעצמי, או שכך קיבלתי מרבותיי וראיתי על אחרים בשטח, אין בתוכנית הזאת כל מיני תזות, איזה דברים שאני יושב ומהרהר לי, כשאני אחוז בסרעפים ליד המכתבייה שלי מהורהר, ומגיע לאיזה תזה שמהירה במוחי, ואני מציג אותה בשידור. זה אולי עושים פסיכולוגים. לא מי שהיה בשטח באמת, בטח לא בייעוץ תורני. אז על המשפט שאמרת שיש הרבה חינוכים מחנכים שגרמו לילדים להגיע לבית משוגעים, אני חותם. לא, אני צריך לחתום, המציאות חותמת על זה. אבל זה שהתאכזבת, כי נכון שיש מה להעיר ומאוד קל להעיר, נכון, למי שמאיר. אבל אני לא מאיר מלשון הערה, אני מאיר מלשון התעוררות. כמו שאמרתי, המערכת שלנו היא טובה, אבל המשקפיים שלנו מתלכלכים מהר מאוד. ולא ראיתי אדם שאומר, טוב, בוא נחכה שזה יתאבק חודש ואז ננקה פעם אחת. צריכים לנקות כל הזמן, כי זה כל הזמן מטשטש. והתפיסה הגויית היא מטשטשת. ואם לא נחה דעתך, תתקשרי אליי, אולי אני אוכל להרחיב את זה. אם את עוסקת בחינוך, אז תתקשרי אליי, כי יהיה בזה תועלת לרבים. אם לא, תנסי להיות מאזינה עקבית של התוכניות, אולי תקבלי תמונה יותר רחבה. אבל הנה, הבאתי את התגובה הזו, הקראתי אותה, ואני עומד מאחורי כל מילה שלי, מפני שהמילים שאני אומר הן נשענות על ניסיון רב מאוד, ועל מפגשים אישיים עם הרבה מאוד אנשים, ועם המציאות בשטח. אני לא תלוש מהמציאות, ואני יודע מה מדובר. אני מבין שלפעמים אנשים אומרים, מאוד מאוד קל להעיר. אני לא בא להעיר מלשון הערה, אלא אך ורק מלשון של התעוררות, וזו האמת. אנחנו נמשיך עם השאלות שלכם מיד אחרי הפסקת הפרסומות, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה. ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. 80% מהישראלים סובלים ממחלת חניכיים, רובם מרגישים אותה רק כשמאוחר מדי. אז אם הגעתם לגיל 50, כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. הבדיקה יכולה לחסוך מכם הרבה כאבים והרבה מאוד כסף. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, טיטניום גולד, דאודורנט ספרי עוצמתי בניחוח ביסום יוקרתי. דאודורנט טיטניום גולד, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
שבת לג בעומר במלון בלי טבריה, 30 דקות ממירון, בהשתתפות הרב אבנר קבס, אירוח כיד המלך, גלת לימדרין, תוכנית בהשתתפות אומני ושדרני רדיו קול חי. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל הגילאים ולכל המגזרים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך.
בעוד כמה ימים זה קורה, במקום הכי קרוב, במקום הכי מסוגל לישועה, בשעה הכי מסוגלת, ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בפתח מערת רשבי הקדוש במירון, רבני ומקובלי ישיבת המקובלים של רבי שמעון בר יוחאי יזכירו את שמכם ושמות יקיריכם. אם אתם זקוקים לישועה, להצלחה, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה, לנחת מהילדים ולרפואה שלמה, זה הזמן שלכם להתקשר ולהירשם לתיקון הנר הקדוש בפתח המערה ביום ל"ג בעומר. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
עכשיו איתכם ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ויש לנו עוד מאזינה על הקו. שלום וערב טוב. כן, שלום, ערב טוב.
תודה. אני רציתי להתייעץ עם הרב לגבי הבת שלי.
כן.
היא בת 7 בערך בכיתה א'. יש סיימת חדשה ששמנו לב לאחרונה, שיותר נכון, אבל לא כל כך לאחרונה, זאת אומרת, שמה לב שהיא, כל דבר שמהירים לה, היא אומרת, זה לא אני, זה לא אני. מעבר הדברים האלו, גם בספר שהיא נמצאת, שמה לב שהיא גונבת דברים, או שלוקחת דברים, לא רוצה להשתמש במילים חריפות, אבל היא לוקחת דברים מהחברות, וכל הזמן הבנות שלנו בכיתה, הן מתייחסות אליה בצורה אחת, שהיא כל הזמן לוקחת דברים. היא כאמת, היא דיברה היום עם המחנכת, היא המחנכת גם קלטה שאיזשהו צורת התנהגות אצל הבת, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה.
בוא ננסה טיפ טיפה עד כמה שאפשר בתוכנית למקד את הבעיה. עיקר הבעיה היא מה שאנחנו קוראים הגנבות, או שיש לנו משהו אחר שאתה כהורה מנסה רגע לעצום את העיניים לאפיין, איפה נראה לך השורש?
זה נראה לי יותר לגנבות בעקיקה.
בוא נשאל, אתה יודע מה, בוא נשתמש בשאלה אחרת. כל החודש האחרון, מראש חודש ניסן, כמה פעמים נתקלתם במקרה של גנבה? אם קשה לך להגיד חודש, תאמר לי בחודשיים, לא משנה.
מספרים
שאנחנו עושים
זה... לדעתי בסביבות ה-5-6 פעמים. זה התבטא בעתים ובמחק ובקרומפלג שלך לקחה לזה ילדה. דברים כאלו.
יש משהו מסוים שאותו יותר נוטה לגנוב? מאכלים? חפצים?
מה שאני יודע, אולי צבעים.
ומה מצב הקלמר שלה מבחינתכם כהורים?
אנחנו מסתדרים לדאוג שתמיד הוא יהיה מלא, ומה שצריך אנחנו מביאים לה. אנחנו מסתדרים גם בבית שלא להראות שיש יותר מדי חוסר, אף על פי שמצב לא קל, אבל מסתדרים שלא להראות שיש יותר מדי חוסר. זאת אומרת, אם צריך, אנחנו קונים.
את תראה, אני אשתדל לענות באופן כללי, כי לא יהיה לנו את הפרק הזמן המתאים בתוך השידור, בשביל לרדת ממש לעומקם של דברים, אבל אני אשתדל לתת איזשהו כיוון, גם לטובת שאר המאזינים. לפעמים ילד נכשל בגניבה אחת פעמי, פעמיים, שלוש, ארבע, זה בדרך כלל קורה בין הטווח של גילאי 5-7, וזה חלק מההתפתחות, לא צריך להתייחס לזה, זה דבר נורמלי, 4-5 פעמים זה כלום, להמשיך לתת בו אמון, זה עובר, זה חולף, אני לא יכול להרחיב, זה חלק מהתפתחות הילד. מה שקורה, לפעמים שזה הולך ונתפס, כמו שאתה אומר, בחודש האחרון, 5-6 פעמים זה הרבה. יש פעמים שבהם הילד, ואני מדגיש הילד, מרגיש מקופח מבחינה גשמית. לא מחייב שזה במציאות, זה יכול להיות בן להורים עשירים. הוא מרגיש שהוא מקופח. הרבה פעמים, המדד לכיפוח שהילד מרגיש, זה בהתאמה, בהשוואה לחברה. זאת אומרת, יכול להיות שבחברה היא רואה נניח תושים, מחקים, חפצים שהיא מאוד הייתה רוצה, ולפעמים אין בבית את האפשרות לקנות אותה. אין את האפשרות. הילד מתחיל לפתח תחושת חסר, ולפעמים החסר הזה מחריף כשההורים מנסים ל... נקרא לזה, כאילו לרצות את הילדה, להגיד, לא נורא, אין לנו כסף, כי נניח כי אבא לומד, או לא צריך הכל חדש, אפשר גם יד שנייה, כל מיני דיבורים כאלה שרק מחריפים לילד את תחושת החסר. אז תכף נגיע למה צריך לעשות, אבל קודם כל, מבחינה פרקטית, בשטח ככה הדברים עובדים. כשאנחנו בודקים, נקרא לזה את הגנבות של הילד, ואנחנו רואים נניח שכל הגנבות ממוקדות, נניח בממתקים. בדרך כלל זה בבית שבו מגבילים מאוד את הממתקים, או בית בריאותי מאוד שלא מכניסים את זה בכלל, או בית שבו גם אם קונים מאוד מאוד מגבילים, או מתנים את זה בהתנהגות, לא משנה מאיזה סיבה, זה נהיה לילד כי, וואו, הוא חייב את הממתק הזה. ואז הוא מתחיל לגנוב. אם אנחנו רואים שזה גניבה, לפעמים זה גניבה של כסף, בלי לבזבז אותו, רק על מנת לצבור אותו. זה כנראה בית שמדברים הרבה מאוד על כסף. זה לא מחייב, כל מה שאני אומר זה לא מחייב, אבל פחות או יותר אלו הם הכיוונים. אני עונה מאוד מאוד בכלליות, ואל תיקח ממני שום דבר למעשה. רק אני, זה מה שאני יכול לתת בשידור. אולי במסגרת נפרדת, כשמתקשרים להתייעץ בנפרד, אני יכול לתת יותר פרטים. עכשיו, יכול מאוד להיות שילדה, גם אם זה לא בשורה התחתונה, באמת היא לא מקופחת, אבל יש איזושהי תחושה של חסר אצל הילדה, כנראה זה מתבטא כרגע בכלי כתיבה. התרופה צריכה להיות קודם כל טכנית. צריך לראות מאיפה לגייס כסף ולקנות אולי סתם בהפתעה. לא להגיד לה, תראה, הבאתי לך, אז אל תגנבי, לא. לקנות בהפתעה איזה קלמר חדש, ועם צבעים, ועם דברים, ולהשתדל אפילו מעל היכולת, כי הערך החינוכי פה הוא מאוד 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 חשוב. אבל בהסתכלות, נקרא לזה בהשקפה, הרי לא כל אחד יכול. יש בתים שבאמת, אני לא יודע להגיד רוב, אבל המון המון בתים בישראל שמתמודדים על הלחם פשוטו כמשמעו, באמת על הלחם, שאין בבית הרבה כסף וצריכים לקנות בזה אוכל וגם זה מתקשים. ויש המון מקרים כאלו, המון המון המון. ופה באמת יש כאילו ההורה אומר, אז מה ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אתה לא נותן לי את האפשרות, מצד שני אני צריך לתת לילדה. התשובה היא, וממש, אני עושה אולי פשע שאני עונה את התשובה בדקה, אבל בכל זאת אני אתייחס לזה. התשובה צריכה להיות שזה לא באמת משנה כמה אנחנו נותנים, אלא איזו אווירה אנחנו מייצרים בבית. או במשל, לא צריך לקנות לילדים, נניח, 4 סוגי ממתקים בשבת, וכל הזמן להגביל ולחתוך כל ממתק ל5, ולשדר אווירה של קמצנות, או תכבד את האור, ולמה לא סגרת את המים, למה התקלחת הרבה זמן? כי באמת אנחנו בקושי כלכלי, באמת אני לא רוצה שיתבזבז חשמל, אבל לא זו הדרך. הדרך צריכה להיות, כמו שנתתי משל, במקום לקנות 5 ממתקים ולחלק אותם קצת קצת, לקנות ממתק אחד בשפע הרבה ולא להגביל. זאת אומרת, זה מה יש, זה מה הוצאנו, אבל קחו בלי הגבלה. אותו הדבר, גם אם אני רוצה לחנך ילד שיחבא את האור אחריו, לא להגיד לו, תחבא, זה עולה לי כסף. תחבא כי אתה צריך להיות אדם מסודר, סיימת להשתמש, תחבא. תתקלח כמו בן אדם, אני לא יכול להקציב לך פה חצי שעה למקלחת, אתה תופס את התור של האחרים, זה לא דבר נורמלי. אני אתן לך 10 דקות, בבקשה, תעמוד בזמנים, תהיה אדם מסודר. לדבר על הערך החינוכי, לא על הערך הכספי, כשמתעסקים הרבה עם כסף בבית, זה מתכון בדרך כלל שמוביל לגנבות. אני לא אומר שזו הנקודה אצלכם, אני רק נותן התייחסות לשאלה, לאו דווקא לשואל עצמו. בסדר?
אפשר להגיד לה משהו, איך אני אגיד לה מחר בבוקר, כי בכל זאת אנחנו מבינים שהיא צריכה להחזיר את העתים או את הטושים לגן לבית הספר. איך אומר לה את זה?
אם אתם יודעים בוודאות, ואני מדגיש בוודאות שאין לה אחוז קטן של ספק, שזה מדובר בגניבה, תאורה, אמיתית, ללא רשות, לא חצי השאלה, לא היא מאמינה שילבו לה, ממש ממש גניבה, אתם אומרים, תראי, זה לא שלנו, אנחנו עכשיו תביא את זה להורים, אנחנו נחזיר את זה. או שאתם תחזירו, או שתבקשו ממנה, זה לא משנה. לא הייתי מתעסק עם זה, צריך להתעסק עם העתיד, לא עם העבר. עם העתיד, לעשות את החוויה המתקנת שדיברנו עליה. שוב פעם, אל תיקח ממני דברים למייסה, כי לא בטוח שזו הנקודה. זה לא אחראי מבחינתי, אבל בכל זאת, אתה מתקשר לתוכנית ברדיו, מה שאפשר לתת נותנים, אבל זה לא מאוד מאוד מקצועי. טוב, תודה רבה, תודה, נספיק אולי עוד מאזין אחד, שלום וערב טוב. כן, בבקשה.
שלום לרב.
כן, בבקשה, רק סליחה שאני אומר, אבל ממש בקצרה, יש לנו שתי דקות ולא יותר.
רציתי לשאול אם לבעיות קשת וריכוז יש פתרון אחר חוץ מריטלין, בהם ילדה בגן שהגננת דורשת לתת לה, האם כן צריך לתת לה או לא?
טוב, אני אין לתשובה גם כן כללית. ככה, כשאנחנו חושדים שיש בעיה של קשב וריכוז, בדרך כלל טווח הגילאים שאנחנו מזהים את זה הוא מ-5 עד 7. ילד שלא עשה בעיות בגיל, בכיתה א' ובגן, אז כנראה שאין לו בעיות של קשב וריכוז, זה כנראה שייך לתחום אחר. אם בכל זאת זה מקרה קלאסי, מה שאנחנו עושים בדרך כלל, שולחים לשתי חוות דעת שונות ולא מגלים לאחד שהיינו אצל מישהו אחר. וצריכים לא ללכת רק למי שיש לו תעודה, אלא מישהו שהוא באמת מומלץ, יש היום הרבה ארגוני בריאות חרדיים, שיכול להיות שהם יכולים להמליץ לכם ולעבוד איתכם, ולהמליץ על מישהו שבאמת יודע להבחן טוב. אם שתי חוות הדעת מצביעות על בעיה, אז יש מצווה לקחת ריטלין. ריטלין זה היום התרופה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. זה לא, זה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. כמו שהוא ברא את האקמול. ואם ילד צריך ולא לוקח, זה פשע. ואם ילד לא צריך וכן נותנים לו, זה גם פשע. זה צריך להיות כדין כאב ראש, ממש אותו הדבר. בסדר?
גם בגן, כי הוא מהגן אפשר לתת את זה?
אני לא יכול בשיחת טלפון לענות. זה דברים, אולי אני אתן את הטלפון שלי בסוף השידור, אולי אני אוכל לעזור, אני לא מאמין טלפונית, אבל זה, אני לא יכול, לא יכול לענות על זה, ממש מתנצל, זה לא יהיה מקצועי.
תודה רבה לרב.
תודה רבה לכם שעליתם לשידור. אנחנו כבר ממש לקראת סיום, אני לא נספיק את המאזין של הקו, אבל יוכל להתקשר גם כן בעזרת השם לטלפון שאני אתן. נזכיר ונאמר לכם שאתגרים בחינוך מפעיל מערכת שנקראת ליווי מוסדות חינוך. זה זמין למוסדות בארץ שרוצים או ליווי אישי שלי, או ליווי של אחד היועצים שלנו באתגרים בחינוך. אני תכף אתן מספר טלפון לזה. יש לכם את אתר אתגרים בחינוך כל השבוע, תיבת המייל האישית שלי, אברהם, כמו שזה נשמע, AVRAHA+M, 18@gmail.com, אפשר לשלוח, אם זה סיפורים אישיים, שאלות, לשתף אותנו בדברים שאתם רוצים שהציבור יוכל ללמוד מהם. גם הקורס המוקלט שיש לנו, קורס מאוד מקצועי של 42 שעות, כ-42 שעות, מאוד מאוד שמסביר את כל יסודות החינוך. ניתן לרכוש את הקורס הזה בשני מסלולים. מסלול אחד זה מסלול של מסלול מקצועי שממש אפשר לקבל תעודה בסופו. המסלול השני הוא מסלול שבעצם הורה אומר, אני לא רוצה את זה על מנת להוציא תעודה או לעסוק בתחום, אני פשוט רוצה את הקורס הזה ללימוד אישי, אני רוצה בשביל החיים שלי, בשביל המשפחה שלי. אז במסלול של התעודה בעצם מקבלים רק מחצית מהקורס, אחרי שלומדים את זה מגיעים לראיון אצלנו, מגיעים למבחן, אחרי זה מקבלים עוד מחצית, בסופו יש עבודת גמר ואחר כך מקבלים את התעודה. ומי שלוקח את זה כהורה לבית האישי, אז בעצם מקבל את כל הקורס בבת אחת, מאזין לו, זה מגיע או בדיסק און קי הביתה או בדרך המייל, ובן אדם מוריד את זה. ובהחלט, בהחלט, זה קורס שאפשר להפיק ממנו המון המון תועלת ולחסוך המון המון כאב לב וגם כסף רב. אנחנו גם ניתן תכף מספר טלפון לכל מי שרוצה להזמין הרצאות, סדנאות, ערבי הורים, וכדומה, וגם אנחנו מחפשים איש עם הרבה כישרון וניסיון בלארגן סדנאות והרצאות בכל רחבי הארץ. לכל הדברים הללו, מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, אם אין מענה תשאירו הודעה ויחזרו אליכם, 0, מספר הטלפון החדש של אתגרים בחינוך, 0583-222-705, 0583-222-705. תודה לעושים במלאכה, למוישי כאן, לדוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כהן, למנכ״ל הרדיו אבי רוזן. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן.
שבת לג בעומר במלון בלי טבריה, 30 דקות ממירון, בהשתתפות הרב אבנר קבס, אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, תוכנית בהשתתפות אומני ושדרני רדיו קול חי. להזמנות תלפנו עכשיו, 02-666-5555, 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם. תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך להירשם ללימודים ולהשתלב בחזית התעשייה וההייטק. הלימודים מתחילים בכף ד' סיוון 18 ביוני 2017. מהרו להירשם. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו 1-750-32-32, 1-750-32-32. כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל הגילאים ולכל המגזרים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
הירושלמים כבר יודעים, רודריגז, בגלל התפריט, בגלל השירות ובגלל הבשר המשובח. ועכשיו מבצעים מיוחדים לאירועים, לדוגמה בריתות החל מ-99 שקלים למנה. רודריגז, בחשרות הרב מחפוד, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, 025-815-815, גם לאירועים עד 160 איש.
בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ססון מחברי.
בעוד כמה ימים זה קורה, במקום הכי קרוב, במקום הכי מסוגל לישועה, בשעה הכי מסוגלת, ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בפתח מערת רשבי הקדוש במירון, רבני ומקובלי ישיבת המקובלים של רבי שמעון בר יוחאי יזכירו את שמכם ושמות יקיריכם. אם אתם זקוקים לישועה, להצלחה, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה, לנחת מהילדים ולרפואה שלמה, זה הזמן שלכם להתקשר ולהירשם לתיקון הנר הקדוש בפתח המערה ביום לג בעומר. 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג, חפש את רוכבי האופנוע במרות ובצידי הדרך כל הזמן.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
שלום רב, עכשיו חצות באולפן אריאל שרפר. לשכת ראש הממשלה נתניהו הודיע הערב כי אין בסיס לטעון שדבר כלשהו היה פסול ביחסים בין ראש הממשלה לחבריו, וכי לא היו שום אינטרסים ולא ניתנה שום תמורה. זאת בתגובה לדברי פרקליטה בכירה המעורבת בחקירות המתנהלות נגד ראש הממשלה נתניהו, שאמרה כי אין דבר כזה מתנות פעוטות. בתשובה לשאלה בכינוס משפטי, אמרה עורכת הדין ליד בן ארי כי לדעתה, כאשר מדובר במתנות השוות מאות אלפי שקלים, היא מתקשה לקבל שמדובר אך ורק במתנה בין חברים, ובמצב כזה האינטרסים צריכים להיבחן.